כאן רשת בית. יאיר ויינרב. אחרי 5:04 כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה. טכנאית השידור שלנו היום היא לריסה בלטר קץ, הדועל כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5 אנחנו ביד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום שלישי, דוח מבקר המדינה על ההתנהלות של הממשלה בתקופת משבר קורונה התפרסם בצהריים. מבקר המדינה אנגלמן מצא ליקויים בתהליכי קבלת ההחלטות וגם ביישום ההחלטות שהתקבלו בסופו של דבר. עוד מצא המבקר כי משרד האוצר לא היה ערוך למשבר כזה מבחינה תקציבית, גם בהסברה וגם בטיפול בכניסת נדבקים מנדבג. העניק המבקר לממשלה ציון נכשל. כן, נכשל. כמו גם במערך הלימודים מרחוק. הנה מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בהתייחסות שלו לליקויים שהתגלו.
נמצאו ליקויים בתהליכי קבלת החלטות והוצאתן לפועל. בדיוני הממשלה וקבינט הקורונה לא התקיים הליך סדור של בקרה ומעקב אחר החלטות ראש הממשלה והממשלה. לא הושלם תהליך של הפקת לקחים ברמה הלאומית. היעדר תקציב מדינה לשנת 2020 פגע בהתנהלות התקציבית של הממשלה במשבר. אי הערכותו הכוללת של משרד האוצר גרמה לכך שהתוכניות לסיוע כלכלי ננקטו בחלקן ללא עבודת מטה סדורה וללא הבחנה מיטבית לגבי אלו שנפגעו יותר. מתחילת המשבר לא נמצא פתרון לסוגיית ההדבקה מנתב"ג. הטיפול בנכנסים מחול התבסס על פתרון אחד של הפניית כ-96% מהנכנסים לבידוד בית. הדבר הוכח כלא יעיל.
כך מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. על שולחן הכנסת הונחו היום תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנתיים הקרובות. ההצבעה על התקציב בכנסת תהיה ביום חמישי. נעסוק בכך בהמשך. ועוד בצבע הכסף, פחות מיממה לפתיחת שנת הלימודים, שנה נוספת שנפתחת ברקע משבר קורונה. באיגרת שהוציא היום משרד החינוך מודגש כי צוותי הוראה, סגל והורים לתלמידים יידרשו להציג תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית בכניסה למוסדות החינוך. ההחלטה הזאת אינה תקפה לתלמידים. בארגון המורים אומרים גם התלמידים צריכים תו ירוק. נדבר על כך עוד מעט עם יושב ראש ארגון המורים רן ארז. ונדבר גם על אשפוזי בית, מתי זה אפשרי וכמה זה עולה, בהקשר של קורונה כמובן, נעסוק בזה. והדיווח בשוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז מבקר המדינה כאמור מתניהו אנגלמן פרסם בצהריים את דוח מבקר המדינה על התנהלות הממשלה במהלך מגפת קורונה. כצפוי, נמצאו שם הרבה מאוד ליקויים בהרבה מאוד היבטים. אחד מהם הוא בעצם הבסיס לכל דבר. ליקויים בתהליכי קבלת ההחלטות וביישומן של ההחלטות האלה. שלום כתבתנו בכנסת יערה שפירה.
כן, אז תראה, בעיקר הביקורת שנוגעת לענייני קורונה, מדבר שם מבקר על עיכוב משמעותי במינוי הפרויקטור בידי הממשלה של נתניהו וגנץ, וגם על קבלת החלטות בלי קבינט קורונה. אומר, מבחינת ניהול המשבר ברמה הלאומית, הממשלה 34 לא הסמיכה קבינט, לא הוכרז על הפעלת הממשלה במתכונת חירום, וההחלטות המסתייעות במשרד הביטחון התקלמו בפורומים שונים ולא נידונו במליאת הממשלה. אחרי הקמת הממשלה ה-35, גם ממשלה של נתניהו וגנץ, היה קבינט עם 15 שרים, וגם כאן מצא מבקר מספר ליקויים. בין היתר שהממשלה לא דנה בתקופה הזאת באמצעים לצמצום התחלואה שעליהם המליץ המל"ל, למרות שזו תקופה שהיה בה גידול משמעותי במספר החולים במצב קשה. וגם לגבי הטיפול בקשרים של השלטון המרכזי עם השלטון המקומי, כותב המבקר שיש שם כשל שלא מומשה מדיניות לטיפול באזורים במיקוד לשם בלימת ההתפרצויות לפני התפשטות התחלואה, באזורים ספציפיים שבהם התפשטות התחלואה הייתה משמעותית ושם לא ניתן טיפול יעיל, כך שבסופו של דבר בהחלט מספר נקודות שמעלה כאן המבקר.
יאיר שפירא, כתבתנו בכנסת, תודה רבה.
תודה
גם לך. ממשיכים עם דוח מבקר המדינה. אחת הסוגיות המרכזיות בשנה וחצי האחרונות היא הטיפול במובטלים. בשיא, כן, כזכור, הגענו לכמעט מיליון מחוסרי עבודה. שלום דנה הרקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
שלום יאיר. אז זמני המתנה ארוכים במוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי וחוסר בקרה על תשלומי האבטלה, כך מתאר מבקר המדינה את הטיפול של הממשלה במובטלי הקורונה. מהדוח שלו עולה כי מוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי לא סיפק למבוטחים שפנו אליו שירות איכותי, תוך סטייה ניכרת ברמות מדדי השירות. הביטוח הלאומי הוסיף 200 מוקדנים והגדיל את ההוצאה הכספית בהיקף של 36 מיליון שקלים, ולמרות זאת המוקד לא הצליח לעמוד בעומס השיחות גם לאחר 8 חודשים מתחילת המשבר, והרבה אנשים שחיכו על הקו פשוט נותקו משיחות אחרי רבע שעה. המבקר מציין כי שיעור מקבלי דמי האבטלה שביטוח הלאומי לא ידע אם הם חזרו לעבודה או לא, היה גדול, מדובר ביותר מ-90 אלף איש שביטוח לאומי שילם להם דמי אבטלה בסך של 380 מיליון שקלים, מבלי שהוא ידע אם הם עובדים או לא עובדים.
והם עבדו או לא עבדו בסוף.
הוא לא ידע, אבל בסופו של דבר שולם כמעט כמיליארד שקלים שאותו היו צריכים בסופו של דבר להחזיר. כלומר, היה כפל תשלומים, בסופו של דבר היה צריך להחזיר את הכספים הללו. בביקורת גם עלה ששירות התעסוקה אינו פונה באופן שיטתי לכלל המובטלים פעם בחודש, כדי לברר אם הם חוסרי עבודה. שוב, הוא גם מותח ביקורת על שירות התעסוקה. לדבריו, תובעי דמי האבטלה נדרשו להליך רישום כפול, הן בביטוח הלאומי והן בשירות התעסוקה, דבר שהביא לעיכוב תשלומים ויצירת בעיות בעברת המידע בין שירות התעסוקה לביטוח הלאומי. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אם עשו סקר בין כל תובעי דמי האבטלה בביטוח הלאומי, ונשמע שהם מרוצים מהביטוח הלאומי.
אם יש כאלה שקיבלו דמי האבטלה למרות שהם לא היו אמורים לקבל, גם אני הייתי מרוצה.
נכון, אז 80% היו מרוצים, אז ככל הנראה, כנראה הם קיבלו סכומים שלא הגיע להם, ואולי בגלל זה הם היו מרוצים.
טוב, היה צריך להחזיר את זה בסופו של דבר, כמובן. דנה הרקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה.
תודה.
שלום ליאור שמעוני, מנהלת חטיבת חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה, שלום לך.
שלום.
אני רוצה להתחיל איתך דווקא בסוגיה מאוד רגישה שטיפלתם בה, והיא חשובה מעין כמותה, הטיפול באזרחים הוותיקים. אתם קובעים בדוח שלכם, וזה די מדהים, כן? שאין שום גוף בישראל שיש לו מאגר מידע אחד, מהימן ומסודר על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. כלומר, מי הם? באמת? הבנו את זה נכון?
הבנתם את זה נכון. אין גוף אחד שמרכז את כל המידע. המידע נמצא אצל גורמים שונים, והקשר בין הגורמים השונים, שיכול אולי היה להביא למצב שיש לך תמונה שלמה, כן, על האזרחים הוותיקים, לא קיים.
אני לא מבין, אבל נאמר, המשרד לשוויון חברתי, שזו בדיוק המטרה שלו, נדמה לי גם קראו לו פעם המשרד לאזרחים ותיקים. זה גם המטרה באמת. היום הסתכלתי כדי להיות בטוח. המטרת העל של המשרד הזה זה טיפול באזרחים ותיקים. אין למשרד ממשלתי כזה מאגר על כלל האזרחים הוותיקים בישראל? זה נשמע בלתי סביר, ואולי אפילו שווה דוח בפני עצמו.
אני אגיד לך, אתה יודע למי יש יותר נתונים? למי שיש זה מרשם האוכלוסין. למשל האוכלוסין יש יותר פרטים, יש עוד פרטי התקשרות. יש לו מידע יותר מדויק. ועוד גורם שיש לו זה רשויות המקומיות. לרשויות המקומיות יש את המידע לגבי האזרחים ותיקים שבתחומו. דרך אגב, רשויות מקומיות בכל, ברבה מאוד נושאים שאנחנו מדברים בדוח הזה, רשויות מקומיות הם פקטור מאוד מאוד רציני. היכולת שלהם לטפל באנשים שלהם, בילדים שלהם, בתחלואה בעיר שלהם, היא יכולת מאוד גבוהה.
וזה בא לידי ביטוי, או שהיה צריך כאן בכל זאת את הממשלה מלמעלה כדי לטפל בזה?
גם שם. עכשיו, קודם כל, רשויות מקומיות יש להם את המידע לגבי האנשים שלהם, לגבי האזרחים הוותיקים שלהם. אבל אם אתה רוצה להסתכל ברמת על, ברמת המקרו, אתה צריך מישהו שירכז את כל הנתונים האלה. זה שיש לרשות מקומית א' את הנתונים לגבי האוכלוסייה שלה, זה לא מספק. אתה רוצה לדעת מה המצב הכולל.
אגב, זה נכון שכשרציתם באמת לבדוק על כמה אזרחים בני 67 ובנות 62, שזאת ההגדרה של אזרח ותיק, שרציתם לבדוק כמה כאלה יש בישראל, אז גיליתם פער של נדמה לי 250,000 איש במספרים, בין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין רשות האוכלוסין.
אכן. כל אחד סופר אחרת. אני אומר לך מדוע. אחת הסיבות המרכזיות, הפער הגדול ביותר נובע מאזרחים שפשוט לא חיים פה בארץ, חיים בחול, והם עדיין רשומים כאזרחים של המדינה, ולכן זה הפער. זה הפער הגדול ביותר. יש עוד סיבות אחרות, אבל זה הפער הגדול.
תגידי, בשורה התחתונה, נגרם נזק, או איזה נזק נגרם לאזרחים הוותיקים האלה, בגלל המצב הזה, בגלל שלא ידענו מי הם וכמה הם, אנשים נפגעו, מה גיליתם?
הדבר החמור ביותר שאנחנו יכולים להגיד לגבי המצב של האזרחים הוותיקים בתקופת הקורונה, ידוע לכל, וזה תופעת הבדידות. תופעת הבדידות יש לה השלכה לא רק נפשית.
היא הורגת, אלא... הבדידות הורגת.
כן, הבדידות היא לא סתם אתה אומר באמת בצדק, היא הורגת. היא משפיעה על הנפש של האזרח הוותיק, והיא משפיעה גם על החלק הבריאותי שלו, החלק הפיזיולוגי. גוף ונפש, לא סתם אומרים גוף ונפש כביטוי אחד. ואכן, זאת בעיה מאוד מאוד חמורה שעלתה בכל תקופת הקורונה, ודרך אגב היא ממשיכה. זה לא שנעצר ועכשיו הכל תקין והכל יופי, הנה כולנו.
לא,
לא, עדיין אזרחים ותיקים מרגישים מאוד חלשים בתקופה הזאת. כן, אל תיקח את אלה שהם יחסית צעירים בני 62, 3, 67 אפילו. אלה, אמנם על פי החוק הם נקראים אזרחים ותיקים, אבל אנחנו מדברים על קבוצת האוכלוסייה היותר בוגרת, שהיא צריכה עדיין את התמיכה של הסביבה, שהיא רגילה להרגלים שלה, למקומות שהיא רגילה ללכת, למרכזי היום, למועדונים, שהם רגילים עדיין לעשות הרבה מאוד פעילויות, והקורונה... מכבידה להם גם היום. מכבידה להם גם היום.
ברור. טוב, אני שמח שפתחנו בנושא הזה. הוא באמת חשוב מעין כמותו, ואני מתקדם עם הדוח שלכם. בעניין החקירות האפידמיולוגיות, קראנו שם משהו די מדהים. מצאתם שהיו בשיאה של המגפה אלפים, אלפי חולים מאומתים, שפשוט סירבו לשתף פעולה בחקירות, להגיד איפה הם היו, אם הם נפגשו וכו', כדי לסייע לקטוע את שרשרת ההדבקה כמובן, ואתם מציינים שרק במקרה אחד הטיפול הוא עבר למשטרה.
כן, כן,
נכון. מה אנחנו למדים מזה?
שאלת החקירות האפידמיולוגיות היא שאלה שאנחנו צריכים להסתכל עליה ולהבין מה המשמעות שלה. מצד אחד, חקירה טובה ואיכותית של מי שהוא מאומת, יכולה להביא לכך שתאתר את כל המגעים שהיו לו, תעצור אותם, תבדוק אותם, האם הם מאומתים, גם הם מאומתים, ואם הם מאומתים, תכניס אותם לבידוד.
וזה יכול לקטוע, זה יכול למנוע הדבקה של אלפים אם לא מעבר לכך.
נכון, זאת הקטיעה. עכשיו אנחנו גם מדברים על זה שהצלחה באיתור מגעים, קוראים לזה מגעים לכל אחד שאיתר בשבוע היה בסמיכות, הצלחה, היעד שקבעו הגורמים, גם משרד הבריאות, גם פיקוד העורף, עומד על 10 מגעים. כלומר, תאתר 10, הצלחת, היעד שלך הושג. בהמשך, דרך אגב, זה ירד ל6. עכשיו, מה קורה כשאתה רוצה לחקור? יש לך שני דברים שאתה צריך להשיג. א', אתה צריך להשיג שיתוף פעולה מצד הנחקר. יש כאלה שמשתפים פעולה בצורה טובה, רחבה, מבינים את המשמעות, אין להם התנגדות, לא מגלים התנגדות. אחרים, פחות. הם עושים את זה או בגלל שהם פוחדים, או יש הרבה מאוד סיבות שיכולות להיות, יכולה להיות
סיבה. כן, יש פה פגיעה בפרטיות, צריך גם לומר את זה. יש פה משהו לא נוח בתהליך הזה.
ויש כאן משהו, זה הצד השני שאני אומרת, מדברת עליו. זה לא עניין רק של שיתוף הפעולה, אלא יש כאן גם חשש של איזושהי פגיעה בפרטיות שלך. עכשיו, כשאתה נמצא
במצב... והאם במדינה דמוקרטית, את יכולה ללכת למשטרה ולהגיד, הוא לא מוכן להגיד איפה הוא היה ועם מי הוא נפגש. יש בזה משהו נורא מזעזע. השאלה, אם החקיקה בארץ יכולה לחייב מישהו לבוא ולהגיד, איפה הייתי?
אז אני יכולה להגיד לך שהחקיקה קיימת היום. אתה לא צריך חקיקה חדשה. היא קיימת היום במסגרת פקודת בריאות העם, פקודה מאוד מאוד עתיקה, אבל כל כך רלוונטית גם לימינו, אנו, מדובר שם גם על חקירות אפידמיולוגיות, ומה מוסמך לעשות משרד הבריאות, או הרופא המחוזי, או כל גורם אחר שנקבע לתוך כך כגורם אוכף, מופיע בצורה שחייבים לשתף פעולה.
אז הייתם מצפים שמשרד הבריאות יפנה למשטרה בכל פעם שחולה מאומת סירב לשתף פעולה ולספר איפה הוא היה ועם מי הוא נפגש?
זאת הציפייה שלכם?
לא, האמת שלא, אבל מצד שני אני אמביוולנטי, כי אני כן רוצה להפסיק את המגפה הזאת ולקטוע אותה. אבל אני גם לא הייתי רוצה לחיות במקום שהולכים למשטרה כדי להגיד שאני לא רוצה לספר איפה הייתי ואני נפגשתי.
ולכן זה גם לא מופיע, ולכן גם זה לא נושא שהורחב. חלק כזה של הלך של אכיפה ושאלה אם זה דבר פלילי וכו' וכו', הדבר הזה פחות אנחנו, אם ראית, אם קראת את הדרך, הוא פחות. פחות מופיע בדוח. מה שאנחנו מדברים עליו זה הצורך בהסברה. אתה צריך לבוא לא מהמקום המאיים, אלא מהמקום המשתף. אתה צריך להסביר למה זה חשוב.
תצילו חיים. אתה לא משתף פעולה, אתה מסכן חיים.
בדיוק. לא כל דבר אתה צריך לעשות באמצעות גרזן. אתה לפעמים עדיף לך, ואתה יכול להיות יותר חכם ולהשיג הרבה יותר, כאשר אתה עושה את זה במקום של השיתוף. ודווקא בתקופת הקורונה, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, בהרבה מאוד מקומות.
טוב, עכשיו בואי נדבר קצת על מי ששילם את מחיר המגפה, למרות שהם בכלל לא היו קשורים לקורונה. אנשים לא חלו בקורונה, אבל חולים במחלות אחרות. הם נפגעו קשה מאוד בגלל הקצאת משאבים אדירים, צריך להגיד, למאבק בקורונה. מה היה היקף הנזק הזה? מי בעיקר נפגע?
תראה, אנחנו מדברים פה, באמת שואלים את השאלה, האם הרפואה השוקפת, מה שנקרא הרפואה בקהילה, נפגעה בתקופת הקורונה? אנחנו יודעים שני דברים. דבר אחד, נפתחו מחלקות קורונה חדשות. המחלקות האלה שפתחו אותן, המקורות שלהם הגיעו משניים. א', הייתה תוספת תקציבית, גם תקציב וגם של כוח אדם לבתי החולים. אנחנו יודעים, גם רופאים וגם צוות סיעודי. ודבר שני, זה המרה שנעשתה בין מחלקות. מחלקות שהחיוניות שלהם היא פחותה, למשל נניח ניתוחים שהם לא ניתוחים דחופים, ניתחו. ואז לקחת את המחלקות האלה, יכולת להסב באותה תקופה לטובת מחלקות קורונה. זה בעצם לא המחלקה הפיזית, זה לא המיטה בחדר, אלא זה הצוות הרפואי. אז יכולת לעשות שני דברים. אחד זה המרה, דבר שני להביא תוספת, להביא עוד תוספת של רופאים ואחיות. מי שנפגע בסופו של דבר זה כל אותם חולים שהמתינו כל כך הרבה זמן לניתוח שלהם או לטיפול הרפואי שלהם האחר, שזה לא היה, זה לא משהו שהוא קריטי שזה סכנת חיים, כי בסכנת חיים כמובן טיפלו לאורך כל הדרך, אלא משהו שהוא פחות דחוף. אלה נפגעו, זה קבוצה, זו קבוצה אחת. הקבוצה השנייה שנפגעה זה הקבוצה שנדרשה, שנזקקה לשירותים של בריאות הנפש, ששם אנחנו ראינו תופעה גם מאוד מאוד מחלידה של שירותים שלא ניתנו טיפולים, הרבה טיפולים שניתנו בכמות פחותה יותר, ושל מספר ביקושים לטיפולים שירדו. גם הבקשות לטיפולים וגם מספר הטיפולים לא הלמו את הצפי שחזו כל המומחים שנדרש בעקבות החרדה והתופעות האחרות הקשות שהתגלו בתקופת הקורונה.
ברור, יש מרכיב נפשי ורגשי מאוד גדול.
וזה לא בא לידי ביטוי. היית מצפה לראות 20% עלייה במספר הטיפולים ובמספר הבקשות, ואתה לא רואה את זה, אתה רואה אפילו ירידה קלה. יכול להיות שזה יופיע עכשיו.
ליאור שמעוני. כן, תודה רבה לך, זמננו תם. ליאור שמעוני, מנהלת חטיבת חברה הרווחה במשרד מבקר המדינה. תודה ליאור, להתראות. טוב. לעניין הבא שלנו, שאול אמסטרדמסקי כבר נכנס לאולפן. חוק התקציב וחוק ההסדרים הונחו בצהריים על שולחן הכנסת. התקציב יוצא לדרך, וכך בעצם גם עתידה של הממשלה הזאת. זה בהיבט הפוליטי, אבל אנחנו נתמקד עכשיו בהיבט הכלכלי של המהלך הזה שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, באמת הרבה מאוד זמן, ואתה מאלה שסופרים.
אני מאלה שסופרים. כן, בפעם האחרונה שהוגש, ממש הוגש תקציב מדינה, זה היה בתחילת 2018.
שלוש וחצי שנים.
כן, זה היה תקציב ל-2019.
אוקיי, יום חג?
תראה, זה הכרחי ברמות שכבר קשה, אתה יודע, כבר דיברנו על זה כל כך הרבה, מדינה שמתנהלת בלי תקציב מאושר כל כך הרבה זמן, כן, זה, אתה יודע, תוכנית העבודה של ממשלת ישראל, מה יותר, מה פחות, כמה, למה, כן?
תשמע, הממשלה הקודמת כל הזמן הסבירו לנו, מה אתם רוצים? אחד חכה 12, הסתדרנו לא רע, היה תקציב טוב קודם, וחילקנו אותו, תקופת מגפה, אי אפשר היה לעשות תקציב. לא הייתה ברירה באמת?
לא, זה קשקוש מקושקש לחלוטין.
גם ביטוי של הממשלה הקודמת, כן.
אוקיי. לא, מה, כאילו, זה כמו להגיד, תראו, אנחנו לא יודעים להגיד מה סדרי העדיפויות שלנו, בואו פשוט נזרום ככה, נסחף עם הזרם.
תגיד, אז מי שילם את המחיר בשלוש וחצי השנים האחרונות, והאם התקציב הנוכחי פותר את הבעיה, אולי אפילו מפצט, מי שסבל נורא מהיעדר תקציב מיוחד, שיודע להקצות באמת כל שקל למקום שאליו הוא אמור להגיע?
בואו נענה על השאלה הזאת דרך דוגמאות, כן. בסדר? יחד, כמו שהזכרת, יחד עם התקציב, נלווה חוק ההסדרים. חוק ההסדרים הוא בעצם, מה זה בסוף חוק התקציב? חוק התקציב זה טבלאות, בסדר? ממש, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. חוק ההסדרים שנלווה לו הוא בעצם אסופה של חוקים שקובעת כל מיני דברים. בתוך חוק ההסדרים הנוכחי הזה, למשל, העלאת גיל הפרישה לנשים. למשל, להטיל מס סוכר על משקאות ממותקים. למשל,
רפורמה בחקלאות.
נכון, רפורמה בחקלאות. מה פספסנו? חוק המטרו, בסדר? עכשיו,
אגרת גודש.
אגרת גודש, כן, שתתחיל בעוד שנתיים. עכשיו, חלק מהדברים האלה, יש להם משמעות תקציבית ישירה, כמו למשל העלאת גיל הפרישה לנשים, שתחסוך קצת כסף לביטוח הלאומי. וחלק מהדברים האלה זה ממש רפורמות שאמורות לשנות את כל החיים שלנו. כמו למשל הרפורמה בחקלאות, שמי שתומך בה אומר שהיא תוריד את כל המחירים של המוצרים החקלאים, או לכל הפחות תגדיל את השפע, שפתאום יהיו לך חוכמניות, ולא כמו החבילה המאפנה שקנינו ב-1990.
זה מאפנה.
וכו' וכו' וכו'. אז כשאין את זה, זה מה שאין. אין בעצם ממשלה שמנסה לקדם רפורמות, לשנות את המשק. זה ממש הייתה
להשפיע על אורך החיים שלנו, לשפר אותם.
זה ממש הייתה ממשלת מה שהיה הוא שיהיה, בלי שום מעוף, יצירתיות, שום כלום.
תגיד, ליברמן אומר היום שזה התקציב, נדמה לי ציטוט מדויק,
הכי חברתי. תשמע, אני לא חושב שהיה אי פעם שר האוצר שלא אמר את זה. אני ממש כאילו, אני יכול, שר האוצר הראשון שאני כיסיתי היה רוני ברון, זה היה ב-2000 ומזמן, 7. וגם הוא אמר את זה. זאת אומרת, הם כולם אומרים את זה.
ודעתך לגבי התקציב הנוכחי, הוא צריך להיות מאוד חברתי.
תראה, אין פשר למילים האלה. א', מה זה חברתי? מה הופך תקציב לחברתי או לתקציב אנטי-חברתי? זאת אומרת, אתה מעלה בדעתך שיבוא שר האוצר ויגיד, חברים, אני הגשתי עכשיו את התקציב הכי אנטי-חברתי שהוגש פה אי פעם במדינת ישראל. אחלה. ודבר שני, כאילו, מה חברתי בזה? בתוך התקציב יש כמה הולך לביטחון, כמה הולך לחינוך, כמה הולך לבריאות, כמה הולך לרווחה. כל הדברים האלה, כל הסעיפים האלה תמיד גדלים, כי התקציב תמיד גדל, כי האוכלוסייה גדולה, גדלה והצמיחה, ויש יותר הכנסות ממיסים וכו'. אז לא יודע, זה באמת, אין שום פשר למשפט. סתם, משפט חלול לחלוטין.
גיל הפרישה, העלאת גיל הפרישה לנשים. יש הרבה מאוד מחלוקות, זה רפורמה שנויה במחלוקת, והיא גם עלולה להפיל את התקציב, למרות שזה ככל הנראה לא יקרה, אבל אולי זה אפילו, לא יודע. הערכתך, יעלה גיל הפרישה לנשים בסופו של דבר, כי הרבה מאוד נשים מוטרדות מהעניין הזה, לא רוצות בזה.
אנחנו הכי קרובים לזה שהיינו מאז שהנושא הזה חזר לזירה הפוליטית, שזה אי שם נדמה לי ב-2010, כשיובל שטייניץ היה שר האוצר והבין שהוא חייב לעשות את זה, זה היה קבוע בחוק. מאז זה נדחה ונדחה ונדחה ונדחה, ולאף בעצם שר אוצר, חבר כנסת, לא היה אומץ פוליטי, אחת ולתמיד לסגור את הסיפור הזה.
למה צריך אומץ בשביל החלטה כזאת?
כי תראה, עובדה, יש הרבה מתנגדים, זה צעד לא מאוד פופולרי, על אף שאני בעדו, אני חושב שמזמן כבר גיל הפרישה הנשים היה צריך לעלות, לטובת הנשים, תוך כדי שמפצים אוכלוסייה מאוד מסוימת של נשים, שנמצאות לקראת גיל הפרישה, עובדות במקצועות שבהם קשה למצוא עבודה בגיל הזה, ואותן בהחלט צריך לפצות. יש כל מיני מנגנונים שנמצאים על השולחן, היום ביטוח לאומי פרסם איזשהו משהו בעניין הזה. זה אפילו לא עולה כל כך הרבה כסף, למען האמת. זה צעד שהיה צריך לעשות מזמן. לדעתי, את גיל הפרישה בכלל היה צריך להצמיד באופן אוטומטי לעלייה בתוחלת החיים, משהו שמשרד האוצר היה רוצה לעשות, אבל כרגע לא נמצא על הפרק, כי אף אחד לא מעוניין לקדם.
הוא צריך להיות אותו גיל כמו לגברים.
אין שום הבדל בין
אנחנו לא מדברים עכשיו, אגב, על השוואה לגיל הפרישה לגברים.
לא, מדובר על 65. שוב, בעיניי היה צריך להיות 67, ואגב...
אבל למה? אם כבר עושים את המהלך הזה, אנחנו גם יודעים, אגב, שנשים חיות יותר מגברים, אז למה, אם כבר עושים רפורמה כזאת, וצריך אומץ בשביל זה, אז למה לא עד הסוף? ולהגיד, גברים ונשים יפרשו בגיל 67.
תראה, הייתה ועדה מקצועית של משרד האוצר, שזה מה שהמליצה. זה היה בתקופת, עכשיו אני לא זוכר אם זה היה כחלון, אני חושב. הוועדה המליצה, ובסוף, אתה יודע, פוליטיקה זה משחק של פשרות, נכון? אז זו הפשרה שהגיעו אליה. שוב, אני מאוד 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 מקווה שזה יעבור בכנסת. כמו שאמרת, סביר להניח שהתקציב וחוק ההסדרים יעברו, פשוט כי אף אחד מחברי הכנסת בקואליציה לא באמת רוצה ללכת לבחירות, ולכן...
התקציב אין ממשלה.
ולכן בסוף, או שזה יעבור כמו שזה, או שזה יצא החוצה מתוך חוק ההסדרים, אני מאוד מקווה שהעניין הזה יוסדר, אחת ולתמיד, שוב, תוך פיצוי מתאים. אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, גיל הפרישה לנשים, נשים לא חייבות היום לפרוש בגיל 65. 62.
נכון. והרבה יכול... מאוד גם ממשיכות.
נכון, לעבוד. הרבה כן. מאוד ממשיכות, יכולות לפרוש למעשה בגיל 67 או 68, לא זוכר. כך שבסוף באמת העניין הזה, זה תקף בעיקר למגזר הציבורי, כי במגזר הפרטי הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. מתי יפסיקו לשלם קצבת זקנה? זה בעצם כל הסיפור פה. אם זה בגיל 62 או בגיל 65.
כי ברגע שמעלים את גיל הפרישה, אז הקופה של הביטוח לאומי...
בדיוק. ושוב, גם כאן יש מנגנונים שהם לטובת אנשים, כי זה מגדיל לך את הצבירה לקצבת הזקנה.
לפנסיה.
ולפנסיה, בוודאי, כן.
זה חשוב.
אני בעד.
שלום, סטרדנסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס בכאן 11. היה לנו אייטם מאוד ארוך, אבל מעניין. תבוא מחר.
אוקיי.
נמצא משהו לדבר עליו. תמיד תענוג. שלום, סטרדנסקי, תודה רבה.
תודה.
דיווחי תנועה עכשיו. באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קקל, ודרומה יש עומס ממחלף קקל עד לגוארדיה. כן, זה המצב שם. דרך החוף צפון העמוסה מיקום עד נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מחמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. ההפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נחזור עם עוד צבע הכסף, נדבר על פתיחת שנת הלימודים. מחר, ה-1 בספטמבר. מיד חוזרים. 33 דקות אחרי השעה 4, מחר זה קורה, 1 בספטמבר, שנת הלימודים נפתחת, אולי אפילו נגד כל הסיכויים. שלום לרן חוג'יין, הופקדמנו לענייני חינוך.
שלום יאיר.
היום בבוקר, עם הילד הקטן שלי, אספתי את ערכת הבדיקה שחילקו בבית הספר שלו בחטיבת הביניים. זה הולך להיות מורכב, הסיפור הזה, אבל הכרחי כנראה, לא? איך זה יעבוד בדיוק? אין חובה, נכון?
אין חובה להיבדק, אין חובה לתת את הצהרת בריאות, ככה בטח קיבלתם טופס בפנים שצריך למלא, ולתת בבית ספר, אז אין חובה לתת, אבל בשביל איזשהו מפגן של סולידריות באמת עם שאר ילדי הכיתה, לבדוק אם יחויבו או שלילי, וזה חשוב.
האמת שהרבה מאוד באו, הבית ספר היה ממש מלא. תלמידים והורים שבאו לקחת את הערכה הזאת. היה בזה משהו מחמם את הלב קצת.
נכון, ואני לא מתפלא, כי אתה גם, אני מתאר על עצמי, אני יודע איפה אתה גר, אז אתה גר באזור מבוסס שבו רוב ההורים גם התחסנו, והילדים התחסנו הגדולים מי שיכולים.
למה זה קשור לזה שהוא מבוסס?
כי אנחנו רואים, אגב, בקשר מאוד ישיר, באזורים שבהם יש פחות אחוזי מתחסנים גם בקרב התלמידים, זה האזורים, מן הסתם, זה החברה הערבית בפריפריה, בדואים בעיקר, בתי ספר בכסייפה עם פחות מ10% של מתחסנים, לעומת בתי ספר בערים הגדולות והמרכזיות, ששם האחוזים הרבה יותר גדולים, בקרב התלמידים, כמו גם בקרב ההורים שלהם, זה בדרך כלל יש לזה מתאם, ואגב על זה בדיוק דיברו בקבינט, וגם התעצבנו גם שר הבריאות וגם שרת החינוך, שבמתווה הזה של ה-70% בערים אדומות, משאירים את החלשים עוד הפעם בחוץ, שהם ילמדו מרחוק, ו... איזשהו פתרון שכן מצאו בזה, זה שסוף סוף משרד החינוך פרסם ממש לפני שעה את המתווה המלא לפתיחת שנת הלימודים לבני לבתי הספר.
איך זה יעבוד?
אנחנו מכירים כבר את רוב הדברים שם, הם נתנו איזשהו פתרון באמת לאותם תלמידים שנמצאים בכיתה עם פחות אחוז מחוסנים בערים אדומות בעל יסודי, יהיה אפשר ללמד בחוץ, שזה משהו שהגיעו אליו לפתרון, ובעיקר אנחנו מדברים על תלמידים וגם על מורים, מה קורה עם מורים לא מחוסנים ושמסרבים להיבדק, הם פשוט לא יוכלו להיכנס, זה עכשיו כתוב שחור על גבי לבן במתווה, ומשפטית יהיה מאוד קשה להתווכח.
אנחנו מדברים על המורים האלה כבר הרבה מאוד זמן, כמעט חודש ימים, והמספר שכל הזמן אמרנו עומד על כ-18,000 מורים שאינם מחוסנים ולא רוצים להיבדק.
לא, 18,000 מורים שלא מחוסנים.
לא מחוסנים?
כמה לא רוצים להיבדק? זו שאלה שאנחנו מנסים
לברר.
משרד החינוך שלח הודעות וואטסאפ, ממש ככה, למורים ושאל אותם, הם עדיין עושים את הנתונים, שאל אותם אם מתכוונים להיבדק או להתחסן עד תחילת שנת הלימודים.
אז יכול להיות שאין בעיה, כלומר, יכול להיות שמתוך ה-18,000 מורים שלא מוכנים להיבדק, יש אולי כמה מורים ספורים בלבד שיגידו, אנחנו גם לא מוכנים להיבדק.
אני לא יודע להגיד, אבל אני כבר יכול לספר לך, למשל, שעיריית רחובות הודיעה שהיא סוגרת מחר ויותר נכון לא פותחת מחר בית ספר שלם עם כמעט 100 תלמידים, בגלל שאין לה מורים. המורים שם לא מוכנים להתחסן, כן, מדובר אמנם בבית ספר
לא מוכנים להתחסן, בסדר, לא מוכנים גם להיבדק.
ולא מוכנים להיבדק, אין לה מורים, הם יתחילו לפזר את התלמידים שם, בין בתי ספר, זה ייקח להם זמן קצת להתארגן, אי אפשר לפתוח את הבית ספר כי אין מורים.
אתה מדבר על בית הספר האנתרופוסופי, נכון? ברחוב, זה גם, כן.
נכון. אז זו דוגמה אחת.
אבל יש עוד דוגמאות כאלה שזה מכיר יוצא דופי?
אני לא מכיר בית ספר שלם, אבל כן יהיו חוסרים של מורים לאנגלית שאנחנו יודעים, דיברנו תורם כאן עם מורה לאנגלית שאמר שהוא לא מתכוון להגיע.
וגם לא להיבדק, כי המטושים מורעלים.
נכון, והוא לא לבד, ויש איתו עוד כמה מורים, הוא אמר בצוות שלא מוכנים לעשות את זה, וכרגע הם הסתדרו, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. וזו בעיה, ועדיין אני מזכיר לך שבעניין המורים המחוסנים, אתמול יושב ראש ארגון המורים רן ארז משגר מכתב לראש הממשלה בנט רגע לפני הקבינט, ואומר לו שהוא ינקוט בכל האמצעים, יש לו לא מעט אמצעים אגב, שנידרש אם במידה והעניין הזה של המורים הלא מחוסנים והלא נבדקים באמת יעבור.
רגע, נגיד מה זה העניין הזה, אם לא ישלמו להם שכר, למרות שהם לא מוכנים להתחסן ולא מוכנים להיבדק.
זה לא רק עניין של השכר.
הם לא אמורים לקבל שכר.
נכון, כמובן, וגם לא דמי אבטלה, אלא רק בשלב מאוחר יותר. הכעס של רן ארז הוא משווה את זה לתלמידים. למה תלמיד, באמת, למה תלמיד שבעצם לא חייב להציג תו ירוק, אמרנו הרי זה וולונטרי כמובן.
למה תלמיד יכול לא להתחסן?
ומורה לא. וזה הכעס של רן ארז.
בוא נצרף אותנו לשיחה, יש לנו שיחה בהפתעה. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, שלום.
ברכה.
אתה באמת עושה את ההקבלה בין תלמידים למורים בהיבט הזה?
תראה, אני חושב שגם אתה תפעל בהיגיון ותבין שאין שום היגיון לדרוש ממורה בין 30 או 40 או 50 שייכנס לכיתה מחוסן, אחרת הוא יישאר בבית, כאשר בכיתה הזאת יש 20, 30 ואולי אפילו 40 תלמידים לא מחוסנים. מה ההבדל בין תלמיד בן 16 בחינוך על יסודי למורה בין 30?
אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל. אם אנחנו כבר מדברים בענייני היגיון, נאמר שאי אפשר לכפות על בן אדם להכניס לגופו את אותו חומר שאמור לעורר את המערכת החיסונית ולהגן עלינו מפני קורונה. אוקיי, יש כאלה שלא רוצים להתחסן, 100%.
מסכים איתם.
איפה ההיגיון שנמצא באותה תפיסת עולם של אותם מורים לא להיבדק? הרי אנחנו לא עושים פה תחרות בין תלמידים למורים. מורים זאת הפרנסה שלהם. תיבדקו, תימצאו שליליים, בואו ללמד, עזבו את התלמידים.
אני מסכים איתם, תקשיב רגע אחד לשני משפטים. אני דרשתי במכתבי ובפניות קודמות לא להחריג את המורים מקבוצות אחרות. לכן קבינט הקורונה קיבל לא להחריג אותנו משאר הסקטור הציבורי, ועם כולם...
היה מהלך מעולה שלך, באמת. היה מהלך מעולה.
למה אתה לא מאפשר לי לסיים? תודה.
כן, כן, לא, רציתי להחמיא לך על הדרך, כן.
תן לי ליהנות מזה, תודה. אז החליטו לא להחריג את המורים, וכל מי שנותן שירות למי ש... חייב בתו ירוק להיכנס ולקבל את השירות, הוא חייב להתחסן. כל העובדים חייבים להתחסן אם הם נותנים שירות לאלה שחייבים בתו ירוק. והנה פה, היגיון הפוך. אלה שמקבלים שירות אצלנו, התלמידים, לא חייבים בתו ירוק, אבל מי שנותן את השירות כן חייב. מה ההיגיון פה? אמנם, תלמיד יכול להדביק, הוא יכול להדביק את המיטב לספסל הלימודים, הוא יכול להדביק את המורים, ואני גם רוצה לומר יותר מזה. הדרישה הזאת שלי צריכה לשמח את משרד החינוך, את משרד הבריאות ואת ראש הממשלה, כי כתוצאה מכך, תלמידים שירצו ללמוד בכיתה ילכו להתחסן.
ראש הממשלה ענה לך גם?
אני קטליזטור לכך שיתחסנו יותר.
ראש הממשלה ענה לך למכתב? קיבלת תשובות?
לא, לצערי הרב הוא לא ענה לי. אני מתאר לעצמי שהוא עסוק עם דברים חשובים לא פחות, וכנראה שהוא קיבל את המכתב, אני מתאר לעצמי שקרא אותו, כי הוא מכיר אותי היטב, והוא יודע שאני לא מאיים סתם. אני מתכוון בכל הרצינות ללכת עם העיוות הזה לבגץ.
כלומר, אתה עדיין מאיים ללכת לבגץ, מחר נפתחת שנת הלימודים.
זה לא איום, חס וחלילה. אני לא מכריז על שביתה ולא מאיים בהפסקת לימודים.
זה עלול להגיע לזה גם?
אני מתאר שנת הלימודים נפתחת. אבל ללכת לבגץ זה זכותו של כל אזרח במדינת ישראל.
זה עלול להגיע לשביתה, עד כדי שביתה?
לא.
אוקיי.
אפשר להירגע לפחות בעניין הזה.
לא כותרת.
אני לא מתכוון להשפיט בית ספר או פתיחת שנת לימודים כאשר נלחמנו שהיא תיפתח. תזכור שלא מעט אנשים רצו לפתוח באחד באוקטובר, ואנחנו דרשנו אחד בספטמבר, ואנחנו מוכנים לאחד בספטמבר.
רן, אתה מנהיג ותיק מאוד של ציבור מורים עצום. מצד אחד, אתה
לא
מכבד...
לא כל אחד מושלם.
מצד אחד, אתה מכבד את רצונם של מורים לא להתחסן, זה בסדר. אבל מצד שני, אני באמת תוהה אם לא היה יותר נכון להגיד להם, חברים יקרים, מורים יקרים, לכו תיבדקו, זה טרטור. אבל זה המצב, אנחנו בעיצומה של מגפה, תעזוב את התלמידים עכשיו מה להם נותנים ומה לא, כי זה נשמע כמו ויכוח בין ילדים להורים, ואז ההורים צריכים להסביר לתלמידים, לילדים, שסליחה, אנחנו הורים ואתם ילדים, כל אחד במקום שלו. תעודד אותם ללכת להתחסן או להיבדק, למען הסדר הטוב והבריאות.
אני פניתי בכתב ובעל פה לכל המורים, מבקש, מתחנן, דורש, מסביר שהתחסנו. אני בא ואני אומר, אתם לא רוצים להתחסן, תלכו להיבדק. אתם לא רוצים גם את זה וגם את זה מסיבה רפואית, אנחנו נדאג לכם. אבל אם זה קפריזה, שב בבית.
כן, אוקיי, שב בבית, אבל אי אפשר לשלם לבן אדם משכורת, אז זה שהוא יושב בבית.
אז שלא יקבל משכורת, אם בגלל קפריזה שלא להיבדק ולא לעשות חיסון, הוא מסכן את המיטב לעבודה.
אוקיי, אז רגע, אני לא כל כך מצליח להבין. אז זה בסדר מבחינתך שמורה שלא מתחסן ולא מוכן גם להיבדק, יישב בבית ללא שכר? אתה מקבל את זה?
אני מסכים לזה.
אז על מה עתירה לבגץ?
אני אפילו מסכים לעניין הזה, ואמרתי את זה גם למנכ״ל משרד החינוך.
רגע, אז פתרנו את הבעיה אם ככה, לא לירן?
מבחינתי כן, אבל אני דורש שגם תלמידים יתחסנו.
אוקיי.
כי ברגע שתלמידים נכנסים לבית
הספר... חשבתי שוויתרת על זה לפני רגע. אוקיי.
לא, למה?
רק אם התלמידים ייבדקו גם...
אדם מדבר מרורי
התחסנו או ייבדקו.
חשבת כך.
אתה יודע, אבל מררת, יש איזושהי הרגשה, כי הרי גם איימת בבגץ גם על העניין הזה, שאם זה יחול רק על המורים ולא על שאר הסקטורים, והנה הצלחתם. אז עכשיו אתה שוב מאיים בבגץ. יכול להיות שיש פה איזו הרגשה שיש, אגב, לא מעט מורים שפונים אליך, חברים בארגון שלך, אגב, גם ראיינו כאן מורה שאמר שהוא החליט לפרוש מארגון המורים שאתה עומד בראשו, בגלל שהוא חושב שאתה לא מגן עליו, כי הוא לא רוצה להיבדק ולא להתחסן, וזה זכותו, והוא הולך הביתה. אתה שומע את הקולות האלה, יכול להיות שאתה גם רוצה להגן עליהם בכל זאת?
לא. אני בא ואני אומר, מי שבמחלה כזאת, אנחנו נמצאים דרך אגב, במצב שאנחנו צריכים להמשיך לחיות עם הקורונה עוד הרבה זמן. אנחנו נמצאים במלחמת חורמה נגד המגפה הזאת. כל אחד צריך לעשות את המקסימום. אם יש אדם שלא רוצה להתחסן, זכותו. אם הוא לא רוצה גם להיבדק, אני בא ואני אומר, גם זה זכותו. אבל למה המדינה צריכה לשלם לו שכר אם הוא לא מסוגל לבוא לעבוד?
מה עם למידה מרחוק?
תראה, כרגע המערכת החינוך לא נמצאת בסגר, ואין למידה מרחוק, יש למידה פיזית. יכול להיות מאוד שבבית ספר מסוים, זה רעיון שיכול להתבצע.
בבית
ספר מסוים, הרבה מאוד תלמידים הם בלימוד מרחוק, ואז גם המורה בוודאי צריך ללמד אותו מרחוק. ברור שבעניין הזה הוא זכאי לשכר, אבל אם התלמידים לומדים בבית הספר, מקבלים שיעורים ממורים אחרים, מורה
שמצרד,
אפשר לחייב אותו מצד אחד, אבל מצד שני גם אי אפשר לשלם לו משכורת.
מספרית, אתה יודע להגיד כמה מורים כאלה יש לך שלא מוכנים להתחסן ולא מוכנים להיבדק אצלך בארגון?
אני מעריך שזה לא הרבה, פחות מ10%, פחות מ10%. אל תשכח שמדובר בחינוך על יסודי, שרוב התלמידים מחוסנים, המורים מחוסנים, משהו כמו 90% מהמורים על יסודי מחוסנים, מדובר בכ10%, זה סביב ה-6,000 איש.
6,000 מורים שלא מוכנים להתחסן ולא מוכנים להיבדק.
שלא התחסנו, אני לא יודע אם הם לא מוכנים להיבדק.
אוקיי, אז זה אתה כבר גם לא יודע.
זה אני לא יודע.
רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושנת לימודים מוצלחת.
אני מודה לכם ואני רוצה לאחל לכם ולכל המאזינים שנה טובה עם הרבה הרבה בשורות טובות, ולכו להתחסן.
תודה רבה. לירן חוג'יינוב, כתבנו לעיני חינוך, תודה רבה גם לך, ושנה טובה, וניפגש מחר, נכון?
כן, מחר זה היום הגדול.
היום הגדול, כן, נשתמע ונתראה מחר.
תודה.
לירן חוג'יינוב, תודה רבה. טוב, לעניין הבא שלנו, אשפוזי בית. חולי קורונה שמתאשפזים בבית, יש דבר כזה, מתי זה אפשרי בכלל? כמה זה עולה אם בכלל, והאם זה כדאי? אם אני זקוק לאשפוז, לא עדיף בבית חולים כשחושבים על זה לעומק? שלום דוקטור איתמר אופר, יושב ראש צבר, שלום לך.
שלום, שלום רב.
איך זה עובד? למי מאשרים היום אשפוז בית?
טוב, אני חייב לענות לך קודם על השאלה האחרונה. קודם כל לא עדיף בבית חולים אלא אם כן אין ברירה. ודבר שני, זה לא עולה כסף לאנשים, זה במימון המדינה. ועכשיו בואו נמשיך, כי אחרת לא מקשיבים בעניין.
אוקיי.
חשוב להבין.
אז אוקיי, אני יודע מה, חס וחלילה, תפו תפו תפו, הגעתי לבית חולים, אומרים לי, תשמע, אתה צריך אשפוז, אני אומר להם, וואלה, לא בא לי, לא בא לי, אני רוצה בבית. איך אני עושה את זה?
עוד לפני שאתה מגיע לבית חולים בכלל, בטח בגלל המספרים, אבל עוד לפני הקורונה אפילו, בעצם רוב האנשים שמתאשפזים בבית מתאשפזים ישירות משולחנו של רופא המשפחה. הם מגיעים לרופא המשפחה, כן. או אפילו למוקד, ואחרי תהליך שלם שעשינו עם כל קופות החולים, בעצם יש קריטריונים ואינדיקציות מי נדרש לאשפוז, אבל לא חייב לבצע אותו בבניין של בית החולים. כי בעצם האשפוז מגיע אליו הביתה. וקיים כבר 4 שנים, עוד לפני הקורונה, וזה כמובן קיבל פוש מאוד מאוד גדול.
אבל אני חייב להבין איך זה עובד, כי אנחנו ככה מדברים נורא כותרתית.
לא, אז ממש ממש משמעותית. הוא בא לרופא, או היא באה לרופא, והוא מזהה שיש להם קורונה לצורך העניין.
אוקיי, כן, נתמקד בקורונה.
ושהמצב שלהם אינו מספיק קל כדי לעקוב אחריהם רק מרחוק, וצריך שכל יום יראה אותם רופא, וכל יום תראה אותם אחות, ואולי ניתן להם גם תרופות דרך חברית, ואולי גם חמצן בבית. אבל המצב שלהם לא מספיק קריטי שהם חייבים להיות בבית החולים, מבחינת דאגה. זאת אומרת, זה החולים הבינוניים למעשה, שבגל הראשון ממש היה אסור עדיין להשפז אותם בבית, בדצמבר, בגל השלישי למעשה, בנובמבר, דצמבר, ינואר, רבים מהם כבר סרבו ללכת לבית חולים, ואז טיפלנו בהם בבית, ועכשיו כמובן שוב יש לנו עשרות רבות של מטופלים.
אבל אם יש פתאום מדרדרות, ואתה לוקח את זה בחשבון כשאתה חולה בקורונה, וגם במחלות אחרות כמובן, נדבר עכשיו על קורונה. אז פסיכולוגית אתה אומר, כן, אני רוצה בבית, המקום המוכר לי וכו' וכו'. אני גם לא רוצה להיחשף לכל מיני חולרות אחרות בבתי חולים וכו'. אבל אני בבית, ומשהו קורה, אז אני קצת מסתכן אם אני צריך פתאום טיפול דחוף. כן.
תראה, העובדות, נתחיל רגע עם העובדות. הציבור מעדיף להיות בבית. כולל שהוא מבין שלכאורה עלול לקרות משהו, אבל לכן הוא נבדק מדי יום, פעמיים ביום על ידי איש צוות רפואי ורופא ואחות.
שמה שמגיע הביתה?
כן, הכל מגיע הביתה.
מי מממן את הדבר הזה, אבל זאת אופרציה.
קופת חולים.
קופת חולים מממנת.
בוודאי.
זה יוצא לה יותר זול מאשר להשפז אותי עכשיו? זה יוצא לה יותר זול מאשר להשפז אותי בבית חולים?
כן.
מעניין.
בוודאות, בוודאי.
תגיד, אבל אם אנחנו כבר מדברים על קורונה, ציוד מיוחד לבני הבית, אתה יודע, אנחנו רואים את הרופאים תמיד נכנסים לחולי קורונה עם חליפות חלל כאלה, זה לא משהו שנמצא בכל בית. מה קורה עם בני המשפחה שגרים בבית?
אז ככה, בני המשפחה שגרים בבית, הם בכל מקרה צריכים להחליט אם הם יחד עם החולה, הם גם היו איתו עד שהוא הובחן וכן הלאה. מה הם בוחרים לעשות זה עניין של בחירה שלהם. לגבי המיגון של הצוות, ומה שאנחנו ממליצים, אז לגבי, יש הנחיות של משרד הבריאות מאוד מדויקות, הסרבלים דרך אגב זה לא בחלק מההנחיה, הם באים מיגון מלא, כולל חלוק, מיוחד, כמובן כל חד פעמי, מנחים את בני המשפחה להרחיק את המגע המינימום ההכרחי, כולם בבית עם מסכות בזמן הביקור, ובעצם אני יכול להגיד לך, עובדתית, טיפלנו כבר במאות חולי קורונה בבית, ואף איש צוות שלנו לא נדבק. זאת אומרת שהעסק עובד,
אוקיי, מה לגבי בני המשפחה? הם לא, אין להם את הציוד הזה.
לא, אז בני המשפחה בוחרים. אם מישהו באמת בסיכון בבית, או מדאיג, או מבוגר, והוא לא מחוסן.
אבל כולם בסיכון, מה זאת אומרת? גם בבית לא היית רוצה להיכנס לחולי קורונה, לא, אתה צריך מיגון שהוא מעבר למסכה.
בוא נניח, אבל שהחולה בעצם היה חולה עוד לפני שהוא הובחן. אז אם הייתה הדבקה, כנראה כבר הייתה הדבקה. אז אם המשפחה באיזושהי חרדה, אז הם מעבירים אותו לבית חולים. אבל חוויית האשפוז בבית חולים, בוודאי עם קורונה, היא אף פעם לא כיף. אבל עם קורונה זה באמת, באמת בדידות. ואם אנחנו, בואו נדבר רגע על העובדות. בעצם ב-2020 היה יש היום דוח מבקר המדינה מהבוקר, שפורסם הבוקר, כבר היה פי 2.5 כמות אשפוזי הבית קפצה במדינת ישראל פי 2.5, ואני יכול להגיד לך ממספרים של 2021, קפצה שוב פי 2.5. זאת אומרת שהציבור מצביע ברגליים, אנחנו מפעילים את זה, קופות החולים מממנות את זה, וזה...
אני חושב שהרבה אנשים לא ידעו שבכלל יש אופציה כזאת, אני חייב להגיד לך.
ולכן אנחנו מצוחחים.
כן,
בעצם זאת הסיבה שאנחנו
שוחחים. דוקטור איתמר עופר, לצערי זמננו תם. יושב ראש צבר, אשפוזי בית, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, בהצלחה לנו.
דיווחי תנועה ופרסומות. בגן דרום העומס תנועה ממורשת מסובים וצפונה, ממחלף השבעה עד מורשת, דרך שש דרום העמוסה מנחשונים עד בן שמן וצפונה, מקסם עד אייל, ובהמשך ממנהרות נילי עד יוקנעם עילית, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים. 102, שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל לרנינגס השקעות, שלום, מה שלומך, מה שלום השווקים?
אחר הצהריים טובים, השווקים יורדים קצת היום, ירידות קלות במסחר אצלנו בבורסה, אנחנו אחרי רוב עונת הדוחות מאחורינו, אמרו רוב החברות פרסמו דוחות טובים וזה דחף את החברות עצמן, ואז את השוק בכלל כלפי מעלה, ומכאן סביר שיהיו ככה קצת מימושים ותיקונים קלים, כך היום, תל אביב 35 יורד ב-7 עשיריות, תל אביב 90 גם כן 7 עשיריות. מדד הבנקים יורד ב-1%, מובילה את הירידות מניית לאומים 1.5%, ופועלים יורדת ב-0.6%. מניות הבנקים נהנו מדוחות טובים, ומשבועיים 3-4, כמעט חודש של עליות מאוד משמעותיות, לכדי 10% במדד, אז עכשיו קצת ירידות. בצד העולות, מי שפרסמו היום דוחות, אז ראינו דוחות נהדרים של אלצ'ולר שחם גמל ופנסיה, שהצביעו על זינוק בהכנסות, שהיא עולה ב-8.5%. עוד בצד של הפיננסים, וישור, שעולה ב-2% ו-8%. ובצד של הנדלן, אז ריאלי היום עולה ב-2% ו-6%, ודימרי עולה ב-3%. תקלים רגע על אירופה, אז אנחנו קיבלנו אינדיקציה למדד מחירים קצת גבוה מהצפוי, בקצב שנתי של 3%, על אוגוסט האחרון, הצפי היה ל-2.7, זה מוריד קצת את השווקים שם, וכחצי אחוז הדאקס יורד ב-6 עשיריות, הפוסימיה ב-8 עשיריות. ואם מסתכלים על ארצות הברית, אז אנחנו אחרי עליות אתמול בנאסדק, וסיעים, אנחנו עכשיו בירידות קלות, הנאסדק פותח בשעה האחרונה ב-3 עשיריות כלפי מטה, קלים ביותר, שוב, אחרי תקופת עליות, עדיין הסנטימנט יחסית חיובי, היינו בעונת דוחות חיובית שדחפה את השווקים, צריך לראות מה יזיז אותם מכאן, והם בהחלט יהיו רגישים. דולר לסיום ירד ב0.5%, יחסית היא יותר גבוהה ממה שאנחנו מכירים. זאת לא השפל שראינו ממש בתחילת השנה, אנחנו כבר ב3.20 שקלים, 2.07, אנחנו עוד רגע מגיעים לשפל, אין ספק, הוא ממשיך לחלש ברגע שבנק ישראל לא בתוך המסחר.
אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל, ארנינגס השקעות, תודה רבה לך.
תודה לכם,
אייל. ערב טוב, תודה. עד כאן, צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, טכנית השידור שלנו הייתה לריסה בלטר קץ, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן. .org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.